צריך לעשות איזושהי השלמה לפעם הקודמת, בסוף הפעם הקודמת עשיתי משהו קצת מהר ואני רוצה להשלים אותו, ואז אני אתחיל עוד את הדוגמה של ההפשטה. דיברנו על היחס במצוות עשה ומצוות לא תעשה. אמרתי שהתפיסה הטבעית, המתבקשת, זה שההבחנה היא בשאלה מה זה מטיל עליי. זה מטיל עליי לעשות או מטיל עליי לא לעשות. מצוות עשה מטיל עליי לעשות משהו, מצוות לא תעשה מטיל עליי לא לעשות. אבל זה לא עומד במבחן העובדות, כיוון שיש מצוות עשה שמטילות עליי לחדול, ויש מצוות לא תעשה שמטילות עליי חובות עשייה. לכן הצעתי הגדרה שונה, אמרתי שההבדל במצוות עשה ולא תעשה, זה בשאלה האם התורה מצביעה על מצב חיובי, שהיא מצפה ממני להיות בו, זה מצוות עשה. אם היא מצביעה על מצב שלילי, שהיא מצפה ממני לא להיות בו, זה מצוות לא תעשה. כאשר המצב החיובי או המצב השלילי יכולים להיות מצבים פסיביים או אקטיביים, זה לא משנה. ולכן, אם את אומרת למרות בבת, למרות שהמצווה הזאת מטילה עליי חובה לא לעשות, לא לעשות מלאכה, אבל זאת מצוות עשה. איך זה מצוות עשה אם זה מטיל עליי חובה לא לעשות? בגלל שמצב השביתה הוא מצב חיובי. אז אם אני אעשה מלאכה, לא עשיתי משהו שלילי. רק לא הייתי במצב החיובי, במצב השביתה. לכן זה מצוות עשה.
האמת היא שזה כן עשית המצב שלי, כי יש גם לא.
יש גם לא תעשה. מצד מצוות תעשה זה המצב. כשבשבת באמת יש גם חוץ מזה מצוות לא תעשה. ומצוות הלא תעשה אומרת שעשיית מלאכה היא לא רק אי הימצאות במצב חיובי של שביתה, אלא גם הימצאות במצב שלילי של עשיית מלאכה. ולכן צריך פה גם מצוות תעשה וגם מצוות לא תעשה, וזה ההסבר למה הרמב״ם אומר שלמרות שיש כפילות בין עשה לבין לא תעשה, הוא מונה את שתי המצוות, בניגוד לכפילות בין שני עשים או בין שני לאווים. זאת הייתה ההגדרה. אני הבאתי לזה כל מיני השלכות וניסיתי להדגים מה בדיוק הדבר הזה אומר. ובסוף הגעתי לזה שבסך הכל הבאתי את זה כדוגמה לתהליך של הפשטה. ורציתי לטעון שבעצם הצגתי את זה כמו שני הסברים אפשריים להבדל בין עשה לבין לא תעשה. ההסבר הביצועי, שמה שמטיל עליי חובה לעשות זה מצוות עשה, מה שמטיל עליי חובה לחדול זה מצוות לא תעשה. ויש את ההסבר, נקרא לו, העקרוני, לא הביצועי. אלא מה בעצם הטיבה של המצווה, הצבעה על מצוות, על מצב חיובי או הצבעה על מצב שלילי. אבל כשמסתכלים על זה בצורה יותר לעומק, אז נדמה לי שזה לא שתי אלטרנטיבות, אלא השנייה היא הפשטה של הראשונה. את האפשרות הביצועית בעצם עוברת הפשטה, וכשאני עושה הפשטה למושגים הביצועיים של קום עשה ושב ואל תעשה, אני מגיע להגדרות העקרוניות. מה הכוונה? שאלתי, נגיד, עבירה בקום עשה יותר חמורה מאשר עבירה בשב ואל תעשה? מה זה משנה? תכלס אני עושה משהו שהתורה לא רוצה. מה זה משנה אם אני עושה את זה במחדל או עושה את זה בפעולה? למה עשייה בפעולה, נגיד, אכילת חזיר לעומת אי בניית מעקה? אוקיי? אז אכילת חזיר יותר חמור, כי זה בקום עשה, ואי בניית מעקה זה שב ואל תעשה. אז מה? למה קום עשה יותר חמור משב ואל תעשה? תכלס אתה פועל באופן שהתורה אוסרת, והתורה לא רוצה. אז אמרתי שזה לא בדיוק ככה, אתה לא פועל בצורה שהתורה לא רוצה. כשאתה עושה פעולה בקום עשה, פעולה אסורה בקום עשה, אתה בעצם עושה משהו שהתורה אוסרת. כשאתה פועל בשב ואל תעשה, אתה לא עושה משהו שהתורה רוצה שתעשה. אתה לא עושה משהו שלילי, אלא אתה לא עושה דבר שהתורה רוצה שאתה תעשה. עכשיו, אם מסתכלים על זה כך, אז ההפשטה או ההכללה מתבקשת. כי אז בעצם יוצא שאם אני עובר עבירה בקום עשה, אבל העבירה הזאת היא לא שלילית מצד עצמה, היא רק אי הימצאות במצב חיובי. המצב החיובי היה שביתה, אני עשיתי מלאכה. אז עשיתי פעולה בקום עשה. אבל את חומרת הקום עשה אין פה. כיוון שחומרת הקום עשה זה בעצם לעשות משהו שלילי. זאת אומרת, שבע עשה זה לא לעשות משהו חיובי. נכון? אבל פה זה לא נכון. כי אם אני עושה מלאכה בשבת, עשיתי עבירה בקום עשה. אבל מבחינת מצוות העשה של לשבות, אין פה את חומרת הקום עשה. כיוון שאני לא עשיתי משהו שלילי, אני רק לא הייתי במצב החיובי.
אני לא באחד, אני באפס.
בדיוק. למרות שההימצאות במצב האפס הזה, היא הימצאות שמתבצעת על ידי פעולה אקטיבית. אבל זה לא משנה. כי החומרה של הפעולה האקטיבית לא נמצאת כאן. אוקיי? ולכן אני טוען שבעצם ההגדרה שאני הצעתי לא באמת שונה מההבדל בין קום עשה ושב ואל תעשה. אלא זה הפשטה. של ההגדרות של קום עשה ושב ואל תעשה. כשזה עובר הפשטה, אתה בעצם אומר, רגע, בעצם מה שאני עושה פה, אני אומר, השאלה אם אני מתנגש חזיתית נגד רצון התורה, ואני עושה משהו שלילי, או אם אני רק מתנגש באופן פסיבי ברצון התורה. אני לא עושה משהו שהוא חיובי. אוקיי? אם זאת ההגדרה, אז למעשה, בהחלט יתכנו מצבים שמצוות עשה יכולה להיעבר בקום עשה, ומצוות לא תעשה יכולה להיעבר בשב ואל תעשה. כיוון שבסופו של דבר השאלה, האם השב ואל תעשה שלך הוא דבר שלילי, או שהוא רק לא דבר חיובי. ופעולה פסיבית יכולה להיות גם זה וגם זה. וגם פעולה אקטיבית יכולה להיות גם זה וגם זה. ולכן ההגדרה המהותית היא לא השאלה אם זאת פעולה אקטיבית או פעולה פסיבית. אלא השאלה אם ההתנגשות מול רצון התורה היא התנגשות חזיתית או התנגשות פסיבית. אוקיי? אם אני עושה משהו שלילי או לא עושה משהו חיובי. ולכן הטענה שלי זה שההבחנה... בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה, לפי ההצעה שלי, היא לא באמת שונה באופן מהותי מההבחנה הביצועית. היא שונה, יש הרבה השלכות. אבל בתפיסה זה בסך הכל הפשטה של ההבחנה הביצועית. אם אתם עושים הפשטה, אתם מגיעים בעצם לעניין הזה. ולכן זו דוגמה להפשטה.
בהשלכות של ההדס.
מה?
בהשלכות
בשלב הזה. פה יהיו ההבדלים. עכשיו אני מגיע לזה. יש אנחנו מוצאים בהלכה כמה דבר הבאתי דוגמה אחת כן על הטור אבן שם למה החכמים לא יכולים לגרוע את בל תגרה מההלכה כן אז אם הם עושים את זה בשבה אל תעשה לכאורה זה אפשרי אז בעצם זה בדיוק מה שהראיתי שזה לא נקרא לעשות את זה בשבה אל תעשה כשאומרים לא לתקוע בשבר השנה שחל בשבת בשבה אל תעשה נכון אז הטור אבן שם לא משנה בחשבון עם הרשב"א אז הוא שואל שם, למה באמת חכמים לא יכולים לגרוע את בל תגרה? ואז אין בעיה, הם לא עוברים על בל תגרה כשהם אומרים לך לא לתקוע בשופר שחל בשבת. בראש שנה שחל בשבת. כן, הרשב"א אומר, אצל חז"ל מופקעים מהאיסור הזה. תקנות חכמים לא, חצוף, לא, לא כפופות לאיסורים האלה של בל תשים ובל תגרה. אז התורה אבן שואל, למה? יכול להיות שהם כן חשופות, כמו שתוספות בראש שנה אומר. ופה מה שעשו חכמים הם פשוט גרעו את בל תגרה. אין בעיה. ובשבע אל תעשה מותר להם לגרוע את בל תגרה. כי בסך הכל מה שהם עשו פה, הם אמרו לך לא לתקוע בשופר, זה שבע אל תעשה. אז הגריעה של בל תגרה נעשית פה בשבע אל תעשה. אז מה הבעיה? למה הרשב"א לא מסביר את זה? למה הוא צריך להגיע לזה שבל תעשה ובל תגרה לא שייך אצל חכמים? אני לא אגיד שכן שייך אצל חכמים, אז מותר להם לעקור דבר מן התורה בשבע אל תעשה. אז הוא אומר שזה לא עובד. למה? כיוון שבל תגרה זה לאו. והם לא יכולים לגרוע, הם לא יכולים לעבור עליו. למרות שאתה עושה את זה בשבע אל תעשה. למה? כי משהו מפרש בעצם שלעקור דבר מן התורה בשבע אל תעשה, אין פירושו לעקור דבר מן התורה באופן פסיבי. לעקור דבר מן התורה בשבע אל תעשה, פירושו לבטל מצוות עשה. להבדיל מלבטל מצוות לא תעשה. אם אתה מבטל מצוות לא תעשה, למרות שאתה עושה את זה באופן פסיבי, שלכאורה זה בשבע אל תעשה, הם יכולים, הוא אומר, לא. אם אתה מבטל מצוות לא תעשה, את זה חכמים לא יכולים לעשות. ההבדל בין קום עשה ושבע אל תעשה, זה לא הבדל ביצועי. זה השאלה אם זה מצוות עשה או מצוות לא תעשה. אם חכמים אומרים לך, תעשה משהו שלילי, הם לא יכולים להגיד לך, תעשה משהו שלילי. הם יכולים להגיד לך, אל תעשה משהו חיובי. אבל התעשה או אל תעשה הזה יכול להיות גם במחדל. זה לא משנה. ההבדל המהותי זה לא אם זה מחדל או עשייה. אלא השאלה אם הם אומרים לך להיות במצב שלילי, או אם אומרים לך רק לא להיות במצב חיובי. את השני הם יכולים, את הראשון לא. אוקיי? זו דוגמה ברורה לעניין הזה. כן.
אפשר לומר גם לכאורה שאם הם מתקנים תקנה, אז התקנה שהם מתקנים זה מעשה חיובי. כלומר, לכן... עצם ההחלטה על התקנה, כלומר, היצירה של התקנה.
נו, אבל עדיין הם אומרים לי לעשות משהו שהוא שלילי, לא לתקוע בראש שנה שחל בשבת.
כן, אבל אם האיסור של בל תגרה חל על החכמים, אני חושב שבהחלטה הזאת הם היו עוברים על האיסור של בל תגרה.
איזה החלטה?
בהחלטה לתקן את התקנה. אז בין בוראים, כלומר שהגבייה היא לא מתחתת לאנשים שחילמו את התקנה, אלא לתקנה עצמה.
זה מקום
עשה. אבל איזה קום עשה יש פה? הם לא עושים כלום. מה הצפתה בא ומה יישא?
לא.
איזה מעשייה יש פה?
אם לא, מה יישאו שם?
מעשה יצירת התקנה.
בסדר, זה לא מעשה. דיבור זה, אין בו, לאו שאין בו מעשה בדיבור.
מה איסור על חכמים?
זה שאלה אחרת, האם הבעל תגרעו על חכמים, זה קשור לתוספות לרשב"א שהזכרתי. האם יש איסור כזה על חכמים?
ואם יש איסור... זה
איסור
מה לתקן, לא?
כן, איסור מה לתקן.
זה פעולה אקטיבית.
לא, הפעולה האקטיבית היא לא, זה לא פעולה אקטיבית, הם מדברים. זה לא לבוא מעשה, הם מדברים. המשמעות בסופו של דבר זה כשהאנשים עוברים על זה. זה המשמעות, כשאנשים עוברים על זה, זה המקה בפטיש של העבירה שלך. איפה רואים את זה? יש ברמב״ם, בהלכות ממרים, הרמב״ם אומר שכל בית דין שמתקן תקנה חייב להודיע שזה דין דרבנן. להבהיר, זה דין דרבנן, שלא יחשבו שהדין הזה הוא דין דאורייתא, כי אחרת הוא עובר על בל תוסיף. ומה זאת אומרת עובר על בל תוסיף? אם הוא לא מבהיר שהדבר הזה הוא דרבנן, הוא עדיין הוסיף רק דין דרבנן, הוא רק לא הבהיר. נו, אז למה זה בל תוסיף? להוסיף דבר דרבנן זה לא בל תוסיף. להוסיף מצווה דורית זה דבר. אז מה נשנה אם אתה מבהיר לאנשים או לא מבהיר לאנשים? התשובה, כי אם אתה מבהיר לאנשים, אז אנשים לא יחשבו שזה דין דורייתא. ואז אתה לא תעבור. זאת אומרת, המעברה שלך על הבל תוסיף זה כאשר האנשים יעשו את זה, לא כשאתה הוספת. אלא כשאנשים מקיימים את מה שאתה הוספת, זה המקה בפטיש. זה מגלה שכשאתה הוספת עברת על בל תוסיף. לא ההוספה היא המעשה של ההוספה, אלא ההשלכה שלה שכשאנשים יקיימו את מה שאתה הוספת, זה בעצם יהיה המעבר שלך על בל תוסיף. אז אני רוצה רק להמשיך באמת את הנקודה הזאת. יש בכמה מקומות אנחנו רואים שיש הבדל בין שבע עד עשה וקום עשה, ובכל המקומות האלה פעם לדון. האם באמת ההבחנה היא הבחנה בין אקטיבי לפסיבי, או ההבחנה היא בין מצוות עשה למצוות לא תעשה? כמו שראינו, זה לא אותו דבר. אפשר להיות אקטיבי בעשה, אפשר להיות אקטיבי בלא תעשה, פסיבי גם בשניהם. אז השאלה כשבגמרא מופיע הבחנה כזאת, בין שבע עד עשה לבין קום עשה, הכוונה היא בעצם לעשייה ואי עשייה, או הכוונה למצוות עשה למצוות לא תעשה? ומתברר שיש בזה מחלוקות ראשונים. בכל מיני הקשרים יש בזה מחלוקות ראשונים. ולא יכול להיות, לא יכולה להיות שיטת ראשונים שעושה הבחנה כזאת אם לא כמו ההסבר שלי. כי בגמרא כתוב שההבדל הוא בין שבע תעשה לבין קום עשה. עכשיו, איך חכמים יכולים להגיד שמצוות עשה זה בהגדרה שבע אל תעשה? הרי יש מצוות עשה שאני עובר עליהן בקום עשה. אז אתה יכול להגיד לי, הכוונה למצוות עשה ומצוות לא תעשה באיזשהו פרשנות. אבל איך נראית מה שכתוב בגמרא? שבגמרא קוראים איזה שבע אל תעשה וקום עשה. איך הגמרא קוראת למצוות עשה שבע אל תעשה? זה לא נכון, יש מצוות עשה כאלה, לא תעשה, יש מצוות עשה כאלה. על כורחכם, זה מה שאני אמרתי קודם. שהגמרא כשהיא מדברת על שבע אל תעשה, היא מתכוונת למצוות עשה, כי מצוות עשה זה תמיד בשבע אל תעשה. אז זה לא בשבע אל תעשה ביצועי, זה בשבע אל תעשה מהותי. ביצועית לפעמים אתה עובר על זה בקום עשה. אוקיי? אבל ברמה מהותית, לבטל עשה זה תמיד שווה אל תעשה. כי זה בעצם לא להימצא במצב חיובי. ולכן הגמרא קוראת ללעבור על מצוות עשה, שווה אל תעשה. למרות שלפעמים אני עובר על המצוות עשה הזאת בעשייה, כמו שביתה בשבת, אני עושה מלאכה. ובכל זאת הגמרא קוראת לזה שווה אל תעשה. למה? הרי אני עושה פה פעולה כשאני עובר על האיסור הזה. כמה שמהותית זה שווה אל תעשה. פה רואים בדיוק את הנקודה הזאת של ההפשטה. זאת אומרת, לא רק שאנחנו עושים הטיה מהמישור הביצועי למישור הרעיוני, זה עוד לא מוכיח מה שאני אומר, אלא זה שאנחנו עושים את זה למרות שבגמרא עושים את ההבחנה בין שבע אל תעשה לבין קום עשה, לא עושים את ההבחנה בין מצוות עשה למצוות לא תעשה. הגמרא עושה את ההבחנה, חכמים עוקרים דבר מן התורה בשבע אל תעשה. כן, אבל בקום עשה הם לא יכולים לעקור דבר מן התורה. עכשיו, לפי התור האבן שאמרנו קודם, הכוונה בעצם חכמים עוקרים מצוות עשה, לא יכולים לעקור לה. זה בעצם מה שכתוב. אז למה הגמרא מדברת על שבע תעשה וקום עשה? זה הרי לא אותה חלוקה. אנחנו יודעים שיש מצוות עשה שהעקירה היא בקום עשה, ויש מצוות לא תעשה שהעקירה היא בשבע תעשה. אז בעצם הגמרא נוקטת במינוח לא נכון, לפי הפרשנות הזאת. לפי מה שאני אומר, זה לא נכון. הגמרא נוקטת במינוח הנכון. כמו שמצוות עשה תמיד עוברים בשבע אל תעשה. רק בשבע אל תעשה מהותי, לא בשבע אל תעשה ביצועי. מצוות עשה פירושו לא להיות במצב חיובי. ואת זה חכמים יכולים להגיד לך. זה הכוונה כשאומרים לך שחכמים יכולים להגיד לך בשבע אל תעשה. וזה הראיה הכי טובה לזה שבעת מה שאני הצעתי הוא בסך הכל הפשטה של המושגים שבע אל תעשה וקום עשה. זה לא הסבר אחר, זה לא הסבר אלטרנטיבי. זה הפשטה של ההסבר ההוא. כי אחרת הגמרא לא יכולה לקרוא לזה שבע אל תעשה וקום עשה. לזה גוף הגמרא קוראת שבע אל תעשה וקום עשה. אוקיי? דוגמה לעניין הזה, יש תוספות בשבועות, מדובר שם על החובה שבאנ... על, על כבוד הבריאות. גדול כבוד הבריאות שדוחה לא תעשה שבתורה. הגמרא אומרת, בברכות, שזה דוחה לא תעשה שבתורה, זאת אומרת, איסור תורה רק בשבע אל תעשה. אתה לא תעשה, זה דוחה רק את הלב שלא תעשור, וחוץ מזה זה דוחה איסורי תורה רק בשבע אל תעשה. אז עכשיו, תוספות בשבועות, דקלמת שמה, מדובר שם על השאלה האם בן אדם צריך ללכת ולהעיד בפני דיינים שקטנים ממנו, הוא תמיד חכם גדול, הוא הולך להעיד בפני איזה דיינים זוטרים כאלה, שזה פגיעה בכבודו. מצד שני, אם הוא לא ילך להעיד, אז מישהו יפסיד כסף, נכון? לא מסתם, יפסיד כסף יפה, אבל אני לא חייב לפגוע בכבודי כדי להציל את הכסף שלך. מה עדיף הכסף שלך על הכבוד שלי?
למה אתה לא
עושה פגיעה בכבוד? טוב, הולך להעיד, אתה צריך לעמוד בפני הדיינים, לתת להם איזשהו כבוד, זה פגיעה בכבוד. אבל ככה זה נתפס שם, אפשר להתפתח על העניין, אבל ככה זה נתפס.
אבל זה לא שם בדיוק על כסף, זה יכול להיות על חיים שלי.
לא, רגע, אז אני אומר, לגבי כסף, זה בדיוק הנקודה, לגבי כסף, אז אומרים, הכסף שלך לא שווה יותר מהכבוד שלי. אבל באמת בעדויות שלנו נוגעות לכסף, בעדויות על איסורים, למנוע ממישהו איסור, אתה צריך להעיד לבית דין שהאישה היא אסורה עליו, אתה לא יכול לשאת אותה, אוקיי? אבל אני לא רוצה להעיד בפניהם, הם דיינים קטנים, אני בשיעור קומתי, אני כבודי לא מאפשר לי להעיד בפניהם, האם אני חייב לעשות את זה? אז הגמרא אומרת, אז התוספות אומרת...
אם מותר להם בכלל לקרוא לך.
מה?
אם מותר להם לקרוא לך, אני שם מופיע.
לא זוכר, לא
משהו.
יכול להיות, אני כבר לא זוכר. באופן כללי, לא נכנס כרגע לסוגיה, אני לא זוכר את הפרטים שלה. אז תוספות אומר שם, באחד יש שם שני הסברים בתוספות. אחד ההסברים אומר, שאם כתוצאה מהעדות שלי, הבן אדם ההוא יעבור עבירה בקום עשה, לא בשבע אל תעשה. אתה מהאי עדות שלי, כן? אני מגיע להעיד כדי למנוע אותו מלעבור איסור, אני אומר לו, תשמע, זה אסור או משהו כזה, הדבר הזה חזיר, אסור לך לאכול, צריך להעיד, אוקיי? לא רוצה להעיד, בסדר? או אני, האישה הזאת אסורה עליך ואתה הולך להתחתן איתה. אני לא מעיד, אז אתה תלך להתחתן איתה. הדבר תעבירה בקום עשה. כיוון שכך, בכבוד הבריאות לא מצדיק מעבירה בקום החומר לתוספות. ואם ההוא יעבור בשבע, אל תעשה, תבטל עשה או משהו כזה, אז אני יכול לא ללכת להעיד. בסדר? כך תוספות אומר. מה פשר העניין? מה עומד מאחורי העניין הזה? אז הבאתי שם, כמה אחרונים מנסחים את זה בצורה כזו אחרת, יש בקהילות יעקב, יש בקובץ שיעורים, קונדס דברי הסופרים. הוא אומר, בכל ההתנגשויות האלה, נגיד בין כבוד הבריאות לבין איסור. אז אנחנו רואים שהאיסור בקום עשה לא נדחה, האיסור בשבע אל תעשה כן נדחה. אפשר להבין את זה בשתי צורות. אפשר להבין שאיסור בקום עשה יותר חמור מאיסור בשבע אל תעשה. ולכן איסור בקום עשה לא נדחה, ואיסור בשבע אל תעשה נדחה. אבל אפשר גם להבין שלא, אין הבדל. זה מה שאמרתי קודם. למה שיהיה הבדל בין איסור בקום עשה לאיסור בשבע אל תעשה? תכלס, זה מה שהתורה אוסרת. מה זה משנה אם אתה עושה או לא עושה? אתה תכלס, אתה לא מציית לתורה. אז בעצם אין הבדל. עבירות בשבע אל תעשה ועבירות בקום עשה זה אותו דבר. אז למה כבוד הבריאות דוחה רק בשבע אל תעשה ולא בקום עשה? אז הוא אומר ככה, אם כבוד הבריאות עומד מול האיסור, נכון? נגיד למשל, אני רואה, במחלוקת ראש ורמב"ם, אני רואה מישהו לבוש כליים בשוק. השאלה אם אני צריך עכשיו ללכת ולפשוט את זה ממנו בשוק, שזה מבזה אותו, אוקיי? הוא יישאר בלי בגדים בשוק, זה לא נעים, אוקיי? מצד שני, הוא הולך על... הוא הולך עם כלאיים, וזה נקרא קום עשה.
מה זאת אומרת? אני חייב לדאוג שאחר
יעשה את מצלם. כן, אתה צריך לדאוג לך. ערבות, נגיד, זה משפיע. אז אם בסופו של דבר הוא עובר איסור בקום עשה, אז כבוד הבריאות נדחה בפני הדבר הזה. כבוד הבריאות לא דוחה את זה, ולכן אתה צריך להוריד ממנו את הבגדים. כך אומר הרמב"ם. הראש אומר, מה פתאום? אתה עובר את האיסור בזה שאתה לא, לא מזהיר אותו. אז תוכיח את המיטה, אתה עובר את האיסור. האיסור שלך הוא בשבע אל תעשה. אז אם כבוד הבריות לא דוחה, זאת אומרת, כבוד הבריות לא נדחה בפני איסור ששבע אל תעשה, כבוד הבריות דוחה איסור ששבע אל תעשה, אז אל תגיד לו כלום, הכל יהיה בסדר. אז לפי ההסבר של שני הצדדים שהקובץ שיעורים, אז נגיד שאני עכשיו מדבר, אני בעצמי, לא מישהו אחר, אני בעצמי לבוש כליים. עכשיו השאלה אם גיליתי שזה כליים, הוא נמצא ברשות הרבים, להוריד את הבגדים להישאר עם לבנים, ברשות הרבים, פוגע בכבודי. מצד שני, אני עובר איסור. אוקיי? אז אומר ככה, נגיד שהכיליים היה מצוות עשה. לא מצוות לא תעשה, בסדר? היה מצוות עשה לא ללכת עם כיליים. אוקיי? אז כשאומרים לי, לא, בעצם לא משנה. זה יבוש בכיליים ויש איסור ללכת עם כיליים. מצד שני, יש כבוד הבריאות, אני להוריד את הכיליים, אני פוגע בכבודי. אז יש התנגשות. מה קורה כשההתנגשות היא שקולה? כשההתנגשות היא שקולה, אז שבע אל תעשה עדיף, נכון? כשיש התנגשות בין שני ערכים שקולים, נגיד עשה מול עשה, או לא תעשה מול לא תעשה, אז הכלל הוא שבע אל תעשה עדיף. עשה דוחה לא תעשה, אבל עשה מול עשה, אז הכלל הוא שבע אל תעשה עדיף, או לא תעשה מול לא תעשה, נכון? כששני הדברים שקולים, אתה לא עושה כלום. עכשיו, מה קורה אם יש התנגשות בין כבוד הבריות לבין איסור כליים, כמו במקרה שלנו? אז בוא נניח שכבוד הבריות שקול במעמדו לאיסור כליים. זה באותו משקל. מה הייתי אמור לעשות במצב כזה?
לא
עושה כלום. ואז מה היה קורה אם לא הייתי עושה כלום? הייתי עובר על איסור כליים. נכון? הייתי עובר על איסור כליים. אז אומר, למה אני, אז בעצם, למה מותר לי לעבור על איסור כליים? לא בגלל שאיסור כליים הוא קל. אלא בגלל שאיסור כליים שקול לכבוד הבריות, ובמצב כזה אני עושה שבע אל תעשה, השבע אל תעשה דה פקטו יוצא, שאני עובר על איסור כליים, התוצאה היא שאני עובר על איסור כליים, נכון? לעומת זאת, אם יש לי איסור, נגיד יש לי כבוד הבריות, ואני צריך לקפוץ לנהר להציל את החבר שלי, אוקיי? אני צריך לעבור, לא, זה לא טוב בעצם.
לא מנוגד.
נכון. נגיד שיש לי כבוד הבריות מול הנחת תפילין. נגיד שאני צריך להניח תפילין, זה נגד באיזושהי סיבה, זה נגד כבוד הבריות. אז במצב כזה יש התנגשות בין כבוד הבריות לבין תפילין, ושוב פעם, תפילין זה רק ביטול עשה. בסדר, לא להניח תפילין, אוקיי? זה רק ביטול עשה. אבל ההנחה היא שביטול עשה לא יותר קל מאשר לאו. אז למה ביטול עשה בכל זאת אני יכול לעבור כדי לא לפגוע בכבודי, בגלל כבוד הבריאות? כי אם הכבוד שלי מתנגש עם הנחת תפילין, אז הכלל הוא כיוון שהם שקולים, שבע אל תעשה עדיף. מה עושים שבע אל תעשה עדיף פירושו? אל תניח תפילין, נכון? את אל תניח תפילין, פירוש הדבר, תבטל את העשה, נכון? לא בגלל שהעשה יותר קל, אלא בגלל שהשבע אל תעשה יוצא דה פקטו ללכת נגד התורה. אם כבוד הבריאות שלי אומר לי, תאכל חזיר, אז אומרים לי, שבע אל תעשה, שבע אל תעשה פירושו, לא לאכול את החזיר. אז לכן כשיש פה לאו נגד כבוד הבריות, והכלל הוא שבע אל תעשה, אז בשבע אל תעשה, פירוש הדבר, אל תעבור על הלאו. אבל לא בגלל שהלאו הוא חמור, אלא בגלל שלעבור על הלאו עוברים בקום עשה, ושבע אל תעשה, זה לא לעבור על הלאו. לעומת זאת, במצוות עשה שמתנגשת עם כבוד הבריות, אז עוד פעם זה שבע אל תעשה, שבע אל תעשה פירושו, אל תעשה את מצוות העשה. תעבור, תורה אומרת בעצם, נכון? אז עוד פעם, ההבדל בין עשה לבין לאו, זה לא בגלל שהעבירה של העשה יותר קלה מאשר העבירה של הלאו, או העבירה של שבע אל תעשה יותר קלה מאשר העבירה של קום עשה. אלא פשוט שהפתרון בשני המקרים הוא שבע אל תעשה, רק השבע אל תעשה בהתנגשות הזאת יוצא עם התורה, ובהתנגשות הזאת יוצא נגד התורה. זה הכל. פשוט האופי של האיסור הוא אופי שונה, הוא מכתיב תוצאה שונה. לא בגלל שהאיסור הוא איסור יותר חמור. זה מה שאני אומר.
מה זה נקרא מצווה שקולה? אולי אני שואלת שאלה שכל בן אדם יודע.
מה?
מה זה מצווה שקולה? מה זאת אומרת?
שקולים.
איך שקולים?
מצוות עשה מול מצוות עשה, זה עכשיו שקול. זה אותו משקל.
איך אנחנו יודעים שזה לא משקל?
זה עשה וזה עשה.
ברגע שזה עשה וזה עשה,
אם יש עשה כנגד לא תעשה, אז הכלל הוא שהעשה דוחה את הלא תעשה. אבל אם יש שתי מצוות מאותו סוג, או שני לא תעשה, או שני עשים,
או שני לא תעשה,
אז הם שקולים.
הבנתי.
וברגע שהם שקולים אין כללי דחייה, אלא מה עושים? לא עושים כלום, אז אין מה לעשות. אז עכשיו, כבוד הבריות מול איסור, השאלה אם כבוד הבריות דוחה את האיסור כי יותר חשוב ממנו, או שהוא דוחה את האיסור בגלל שהם שקולים ושב אל תעשה עדיף, ממילא אתה לא צריך לעשות את מה שהתורה אומרת, שב אל תעשה עדיף, אבל אז רק בעשה ולא בלא תעשה. כי בלא תעשה כשהם שקולים, אז אתה לא עושה, לא עושה פירושו, אתה לא אוכל את החזיר, אתה לא עובר את האיסור. אז דה פקטו אתה בעצם לא עובר על התורה.
כבוד הבריות מול בעקד.
מה?
כבוד הבריות מול בעקד.
כן.
שזה לב.
עוד פעם, בלי קשר ללאה בו לעשה, כרגע נדבר על קום עשה ושבע אל תעשה. אתה יודע, אם העבירה היא בשבע אל תעשה או העבירה היא בקום עשה. על זה אני מדבר, לא על הלאה בו על עשה. אוקיי? אז כשהעבירה היא בקום עשה, אז הכלל הוא שבע אל תעשה עדיף. אז אני לא עושה את העבירה. נכון? אבל אם העבירה היא בשבע אל תעשה, אז ההנחיה היא שבע אל תעשה. פירוש הדבר, תעשה את העבירה בשבע אל תעשה. אוקיי? אני לא נכנסתי ללאו ולעשה. נכנסתי על השאלה איך עוברים את העבירה.
הרב אמר קודם, אז בכלל מקרים נצטרך להיות שונות?
באיזה מקרים?
אם בשביל התעשה הרעיוני, כאילו לא הביצועית.
לא, לא, עוד הגעתי לרעיוני. אני כרגע עוד, ההגדרה היא ביצועית. בסדר, רק לצורך הפשטות. עוד מעט אני עובר.
מה שיקרה זה שהמצוות לא יהיו שמולות. אחד יהיה מעשה, אחד יהיה...
עכשיו תראו, מה יקרה עכשיו, עכשיו אני מגיע עכשיו לשם, מה יקרה עכשיו לפי הגדרה החדשה שלי, לא הגדרה ביצועית. לכאורה, הכלל הוא שזה ילך לפי אופן המעבר, לא לפי סוג המצווה, אם תעשה או לא תעשה, נכון? כי בסופו של דבר, שבע אל תעשה עדיף, שבע אל תעשה עדיף פירושו פשוט לא לעשות.
לא, אבל קודם כל צריך לראות אם המצוות שקולות או לא.
אוקיי, אני אומר שקולות, לא, כבוד הבריאות עכשיו, כבוד הבריאות נגד מצווה.
נגד מצווה?
או עשה או לא תעשה.
לא, לא. אז למה? כבוד הבריאות אם את זה עשה?
כבוד הבריאות זה ערך, זה לא עשה.
זה ערך?
זה ערך שהוא שקול למצווה.
שקול איזה מצווה? עשה או לא תעשה?
כל המצוות, גם הם שקולות ביניהם.
גם עשה וגם לא
תעשה? עשה ולא תעשה גם הם שקולים ביניהם.
לא?
כן.
זה לא
תעשה. לא, זה משהו אחר, זה מסיבות אחרות. אבל עשה ולא תעשה, זה מה שרובל חולון אומר. עשה ולא תעשה שקולים ביניהם. אין יחס של חומרה שלא תעשה יותר חמור מעשה. או קום עשה יותר חמור.
אם יש לך מצב ש... שעשה ולא תעשה מתנגשים אחד על השני.
זה משהו אחר, זה עשה ולא תעשה זה כלל אחר.
מה אתה עושה? אתה עושה את העשה
או
אתה...
אני עושה את העשה.
זהו?
לא בגלל שהוא יותר חמור.
שקול יותר?
לא, לא בגלל שהוא שקול יותר. ושבמקום, למשל, ניסים גאון אומר, ושכשיש עשה והוא לא תעשה, אז אין לא תעשה. זה הוא טעה. הלא תעשה לא נאמר על הצו כזה. אבל אם הייתה איתה...
תגיד לי, אם אני מחרות
שזה... לא, לא. מה שאתה אומר זה דחויה. יש לו תעשה, אבל הוא יותר חמור, אז לכן הוא דוחה את תעשה, או יש תעשה, ולכן הוא יותר חמור. הוא אומר, לא, יש הסברים שלא תולים את זה ביחס לחומרה. אוקיי? סיפור, יש לזה הרבה הסברים. אז ההנחה של רבי חונן לפי הצד הזה, בקהילות יעקב, זה שאין הבדל בין עשה ולא תעשה מבחינת החומרה. ואין הבדל בין קום עשה ושב ואל תעשה מבחינת החומרה. אין הבדל, זה לא הבדל של חומרה. זה הבדל של אופי, איך עוברים על זה. אם עוברים על זה באופן אקטיבי, כן? אז כשזה יתנגש עם כבוד הבריאות ואתה תגיד לי שבע אל תעשה עדיף, אז בעצם זה יצא דה פקטו שאתה לא תעבירה. אבל אם עוברים על זה באופן פסיבי, אז מה שאומרים לך, כשאומרים לך שבע אל תעשה, אומרים לך תעבור, באופן פסיבי. אוקיי? ואין יחס של חומרה, הכל חמור באותה מידה. עשה, לא תעשה, וכבוד הבריאות הם באותו משקל. הכל באותו משקל. ובכל זאת כבוד הבריאות ידחה עבירה בשבע אל תעשה, ולא ידחה עבירה בקום עשה. זה במישור הביצועי. עכשיו בוא נעבור להגדרה שלי.
אצי דוחה
שעת נס, נעשה דוחה לא תעשה. נעשה דוחה לא תעשה, זה פרשייה אחרת, זה מה ששכון שאל קודם. אני מדבר על משהו אחר, על כבוד הבריאות נגד עשה, או כבוד הבריאות נגד לא תעשה. בסדר? אז מה קורה שלפי ההגדרה הלא ביצועית, אלא עקרונית? לפי ההגדרה העקרונית, אז לכאורה, באמת, זה לא ילך לפי עשה או לא תעשה. זה ילך לפי השאלה איך עוברים על האיסור, לא משנה אם הוא עשה או לא תעשה. כי בסופו של דבר עשה ולא תעשה הם באותו משקל, אין הבדל של חומרה. רק אומרים לי שבע אל תעשה עדיף, שבע אל תעשה עדיף זה תמיד ביצועי, נכון? שבע אל תעשה עדיף פירוש הדבר שאתה תמיד צריך לשבת, לא משנה אם זה עשה או לא תעשה. ואז באמת הנקודה תהיה שכבוד הבריאות דוחה לפעמים לא תעשה שבתורה גם. כל עוד אתה עובר על הלא תעשה בשבע אל תעשה. למשל לקפוץ להציל בן אדם בנהר, נכון? איך עוברים על הלאו הזה? לא בקום עשה, אלא בשבע אל תעשה, אני לא קופץ ומציל אותו, נכון? אז אם זה כבוד הבריאות, אני ארטב עם בגד ים, וזה כולם יראו אותי עם בגד ים, לא, אני לא מוכן לקפוץ להציל אותו. אז באמת אני יכול, למרות שזה לאו. כמשל, הלאו הזה עוברים בשבע אל תעשה, נכון? ככה לכאורה יוצא. ואז ניתק את החפיפה הזאת בין לאו ועשה לבין כבוד הבריאות. כבוד הבריאות יכול לדחות גם לא תעשה. וגם עשה, תלוי איך עוברים על זה. אם עוברים על זה במעשה, עוברים על זה ולא תעשה. אוקיי? כן.
דיברת על הצלת נפשות,
למשל. לא, נדבר כרגע רק כבר, אילו זה רק היה עליו, נעזוב כרגע את השאלה אם זה אולי יותר חמור, כי יש פה גם נפשות. שאלה גדולה, זה לכאורה לא ברור למה, אבל ברור שהאינטואיציה אומרת שפה זה יהיה אחר.
סתם, באופן כללי, הכלל
זה
כמו שהצלת נפשות
נוכל
את כל המצוות.
כן, אבל לא כבוד הבריאות. כבוד הבריאות זה לא מצווה. אני, מה החיים שלך עדיפים על הכבוד שלי? אני לא רוצה אבל להתאר לכבוד של... בסדר, נעזוב את זה, זה פרשייה אחרת. אז אני רוצה לטעון אבל שזה לא נכון. אני רוצה לטעון שגם לפי ההגדרה שלי, יכול להיות שכבוד הבריאות ידחה רק איסורי עשה, ולא להבין. למה? כיוון שישנם מצבים שבהם כשאני יקום ועשה מעשה, זה נקרא שב ואל תעשה. השב ואל תעשה... כמו שאמרתי קודם, עבר הפשטה. ואז הטענה שלי שכבוד הבריאות דוחה את איסורי התורה בשב ואל תעשה, וכבוד הבריאות יכול להתיר לך לא להיות במצב חיובי. הוא לא יכול להתיר לך להיות במצב שלילי. זה המשמעות של שב ואל תעשה וקום עשה. עכשיו, אם זה כך, אז יחזור חזרה להבחנה בין עשה ולא תעשה. לא, בלי קשר לשאלה איך עוברים על האיסור. אוקיי? ולכן זה לא, זה באמת, והאמת שכתבתי את זה בכמה מאמרים, שבאמת יש מצבים שבהם השב ואל תעשה עדיף פירושו לעשות מעשה. השב ואל תעשה. לא, לא תמיד זה, למשל אני אתן לכם דוגמה, באחד המאמרים עסקתי בהפרדה של תאומי סיאם. יש שני תאומים מחוברים, נגיד יש להם לב אחד. אוקיי, מחוברים, יש להם לב אחד, גם שני מחוברים בגוף, ולב מפעיל את שני, את שני הגופים האלה. אוקיי? עכשיו, ישנם הרבה מצבים שבהם הרופאים יודעים, תוך 9 חודשים, 10 חודשים, החבר'ה האלה מתים. הלב לא יחזיק מעמד, להחזיק שני תינוקות, לתחזק שני גופים. אוקיי? אז תוך 9-10 חודשים הם מתים. הדרך היחידה להציל אחד מהם זה לעשות ניתוח הפרדה. אז להפריד אותם, לתת את הלב לאחד מהם, והשני
לאחד
מהם. כן? אז השאלה היא מותר לעשות דבר כזה. אז אם המצב הוא סימטרי, זאת אומרת, אין מישהו שהוא הבעלים הטבעי של הלב, השני רק טפיל, מנסה לשאוב גם הוא, אלא הלב באמת שייך לשניהם בשווה. אז כל הפוסקים אומרים שאסור. כל הפוסקים אומרים שאסור. אני כתבתי מאמר הזה, אני טענתי שמותר. לא שמותר חובה לעשות דבר כזה. ואמרתי ש... נימקתי את זה, אני חושב שלא מבין איך אפשר להתפקח על זה בכלל, זה ברור שזה נכון. אבל אמרתי במסגרת הטיעונים הנוספים, אמרתי, נגיד שאתם בספק אם אני צודק או לא. האם מותר לעשות את הניתוח הזה או לא? אז מה צריך לעשות על אותה שאני בספק? אחורה שבע אל תעשה עדיף, אל תעשה ניתוח. אמרתי, לא. השבע אל תעשה עדיף פירושו לעשות את הניתוח. למה? כי שבע אל תעשה עדיף פירושו לשלם מחיר מינימלי. זה נקרא שבע אל תעשה עדיף. זה עקרון של מחיר מינימלי. שבע אל תעשה עדיף, לך תדע, אתה לא יודע, בוא נבחר את הדרך הכי בטוחה, או הכי, עם המחיר הכי נמוך, אוקיי? זה ממשיך כמובן את מה שאמרתי קודם. כי שב ואל תעשה אין פירושו עשייה משהו פסיבי, אלא פירושו לשלם מחיר מינימלי, זה בדיוק הפרשנות העקרונית ולא הביצועית לשב ואל תעשה עדיף. המושג שב ואל תעשה הוא לא מושג ביצועי, הוא מושג עקרוני, ולכן אני עושה לו הפשטה. אני אומר שבע אל תעשה, אין פירושו לא לעשות, פירושו, קח את המחיר המינימלי. עכשיו אני אומר, אתה יכול להציל חיים של בן אדם, נכון? אתה יכול להשאיר לשניהם למות, אתה בספק אם מותר לך או אסור לך. אומר, שבע אל תעשה, פירושו, תשאיר אחד, כי השני ימות בכל מקרה, מה לעשות? אבל לפחות אתה אחד, תציל.
זה איסור להרוג.
מה? זה לא להרוג. איזה איסור להרוג? אתה לא הורג, הוא מת במקום החוק. אם לא תעשה כלום.
מה הבעיה
להפריד
את
החדים? אתה לא יכול להחליט את מי מהם להציל. חמור של בורידן. חמור של בורידן, אתה לא יכול להחליט את מי להציל, לכן אתה משאיר לשניהם למות.
ואז אתה, וכדי להציל...
עזוי.
איך אתה מציל? אתה הורג את אחד מהם.
אני אעשה ניתוח הפרדה. אבל אם זה הורג או לא הורג, זאת עוד שירה שכתבתי עליה שם, את החדוניש. שאתה יודע שאם אתה... אם אתה, נגיד, מישהו יורה חץ על בן אדם ואתה מטה אותו, אני מדבר שם על תאונה, כן, שמישהו נסע עם מכונית, אז זה פעולת הצלה, וזה פגע במישהו אחר. זאת אומרת, אתה עסקת בפעולת הצלה, לא בפעולת הריגה. אתה הצלת את ההוא, נכון? שלא שמת לב, וזה רק מישהו אחר, פעולת הצלה, לא פעולת הריגה. אז השאלה אם זה נקרא בכלל רצח. אז יש טיעון, יש פה המון טיעונים, אני מפשט מאוד, רק כדי להדגים. אז אחד הטיעונים אומר, כיוון שזה החמור של בורידן, אתה לא יודע להחליט את מי להציל, ואחים אסור לך לעשות שום דבר, אסור לך להעדיף את האחד על השני. מהמעט הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להחליט לטובת האחד, לכן שבע אל תעשה עדיף, אל תעשה כלום. אני אומר, השבע אל תעשה עדיף הזה, בעיניי שבע אל תעשה פירושו לעשות את הניתוח, זה נקרא שבע אל תעשה, לא לא לעשות את הניתוח. למה? כי אני מדבר על המצב, אל תהיה במצב החיובי, זה לא אותו דבר כמו להיות במצב שלילי, להשאיר מישהו למות זה מצב שלילי.
אבל זה רק אם הרב מניח שהריגה פה, כביכול בניתוח, היא מעשה מינימלי.
נכון.
צריך להגיד שזה מעשה.
אני אומר, זה בכמה רמות. א' רדו אם יש פה רציחה. ב' רדו גם אם אין פה רציחה עדיין, השאלה אם מותר לי לעשות הגרלה ולהחליט על מישהו אחד שינצל ולא על השני. מי סבי להחליט דווקא עליו ולא עליו?
איזה איסור מזה אני ארוג?
מה?
אני אעשה הגרלה, איזה איסור אני ארוג כשאני ארוג כשאני ארוג?
אתה קובע מי ימות, רוצח בגרמה, לא יודע איך תקרא לזה. כן, זה לא פעולת רציחה. אבל עדיין, אתה החלטת שהוא ימות ולא הוא ימות. אז זה בגרמה, גם זה אסור. אולי אתה לא חייב על זה מיטה, אבל ודאי שזה אסור.
אוקיי?
שניים שבו נכון. אומרים שמותר שימותו שניים, לא? לא. זה שאלה, אתה יודע, כפי שיתמתם. להלכה אנחנו פוסקים שלא. בסוף זוכן זומה ורבי עקיבא. בפתורה, רבי עקיבא. אז אני אומר, טוב, לא משנה, זה סוגיה הרבה יותר מסובכת. אני העליתי שם כמה טיעונים אחד על גבי השני. אבל נקודה אחת אני רוצה לקחת משם. שמה שטענתי שם זה שלעשות פעולה, זה מה שנקרא שם שבע אל תעשה. כי זה המצב המינימלי. המצב המינימלי זה שאחד יחיה. זה ששניהם, מי שרוצה להגיד ששניהם ימותו, חובת הראיה עליו. כאילו, אתה בא להוציא ממני, אני רוצה להציל בן אדם אחד, אחד אני יכול להציל. אתה רוצה להגיד לי להשאיר לשניהם למות, תוכיח אתה, כאילו, במובן שכמו, כן, על מי חובת הראיה. אפשר להציג את זה בכל מיני צורות. הדבר המינימלי זה קודם כל להציל מישהו, אתה, בשביל להגיד לי לא להציל, תוכיח. אתה צריך להראות לי, אתה בא להוציא ממני, להלץ אותי לעשות משהו פחות סביר, כן, פחות טבעי, פחות מתבקש. אז זה נקרא קום עשה. השם ואל תעשה, פירושו לעשות ניתוח הפרדה. בהרבה מקומות אפשר לראות את זה. יש הרבה מאוד מקומות שבהם יש לך שתי אפשרויות. אפילו, נגיד, טוב, להקל בשעת הדחק כמו מישהו, גם על זה יש מקום לדון, איך לפרש את זה. אתה יכול להקל כמו שיטה בשעת הדחק, למרות שאנחנו לא פוסקים כמו הלכה. איפה שאמרנו שבשעת הדחק מותר לעבור עבירות? אם אתה פוסק כמו השיטה השנייה, אז לעשות כמו השיטה הזאת זה עבירה. איפה שאמרנו שמותר לעשות עבירות בשעת הדחק? הטענה היא שאתה פוסק מהשיטה השנייה במקום שבו אתה לא באמת הכרעת, אז בדרך כלל אתה הולך מהשיטה השנייה, תשב ואל תעשה עדיף. כשיש שעת הדחק, או כשזו השיטה המינימלית, היותר בטוחה, או משהו כזה, כשזו שעת הדחק, אז השיטה המינימלית והיותר בטוחה, זה היא. זאת אומרת, זאת הטענה. זה הסבר אחד אפשרי כמובן, זה לא... זה ככה עולה מהרמה כנראה. הרמה בתחילת תורת חטאת, הרמה אומר שמשהו אף פעם לא פסק לכולה נגד ההלכה. יש לו כמה קולות מאוד ככה מרחיקות לכת, חדש בחוץ לארץ, וסתם יינם, יש לו כל מיני קולות, קידושים בערב שבת, כל מיני. זאת אומרת שבשום מקום הוא לא פסק לכולה נגד ההלכה. אם זה לא נגד ההלכה, אז מה זה נקרא לפסוק לכולה? אז זאת ההלכה. אני חושב שבדרך כלל אנחנו פסקים כמו השיטה השנייה, אבל בשעת הדחק אנחנו פסקים כמו השיטה הזאת, וזה לא נגד ההלכה, כי גם ללכת כמו השיטה השנייה, זה לא שההלכה אומרת ללכת כמו השיטה השנייה, אלא זה הפעולה המינימלית, אתה בספק בעצם. הפעולה, אם אין אילוצים, אז אתה עושה כמו השיטה השנייה, כי היא יותר בטוחה. אבל במקום שבו יש שעת הדחק, אז זאת השיטה יותר בטוחה. למרות שפה אתה לכאורה עובר על ההלכה. לא, כי פה זה בעצם השבע אל תעשה שלך. המחיר המינימלי, נקרא לזה כך. זה השיטה של מחיר מינימלי, כי זה שעת הדחק. אתה לא תשלם את המחיר של שעת הדחק, זה ההכרעה של מחיר מינימלי, אוקיי? הרבה פעמים יש את ההתלבטות, כמו איזה שיטה ללכת, והתחושה של פוסקים זה שבע אל תעשה עדיף, אבל שבע אל תעשה זה לא תמיד ביצועי. שבע אל תעשה הרבה פעמים זה שבע אל תעשה עקרוני. מה השיטה הטבעית ומה השיטה הפחות טבעית? בסדר? לפעמים השיטה הטבעית זה לעשות משהו. להציל חיים, למשל. מה שאתה הזכרת קודם, כן? מה שאמרנו קודם, כן? לא לקפוץ לנהר להציל מישהו כקבוד הבריאות. זאת אומרת, לא לקפוץ. מה זה השבע אל תעשה פה? השבע אל תעשה פה זה לא לקפוץ. השבע אל תעשה פה זה כן לקפוץ. כי זה הדבר המינימלי. קודם כל אתה חייב להציל. מי שרוצה לטעון שהוא לא יציל,
בי ראיות.
שבי ראיות שמותר לך לא להציל, יש פה חיים של בן אדם. אתה מבין? זה האינטואיציה של אריק מקודם, אני חושב, שפה זה חיי אדם. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? זה לא. שם ואל תעשה, מה הבעיה? יש פה איזושהי תחושה שאומרת, לא, פה השם ואל תעשה זה להציל. לכן זה גם מוגדר כלאו. למה זה מוגדר כלאו ולא כעשה? הרי זה דורש ממני לעשות משהו. אז למה זה לאו? זה לאו בגלל שאומרים לי, אם אתה לא עושה, אתה במצב שלילי. לא שאם אתה עושה, אתה במצב חיובי. אם אתה לא עושה, אתה במצב שלילי. מי יתיר לך להיות במצב שלילי? לא להציל. אז שבא אל תעשה. מצב שלילי זה קום עשה. להיות במצב שלילי זה קום עשה, למרות שלהיות במצב השלילי במקרה הזה, אני עושה את זה באופן פסיבי. זה קום עשה. עכשיו, התחלתי להגיד קודם שיש מחלוקת ראש ורמב״ם לגבי מה קורה בכבוד הבריאות, כשמה שעומד מול זה זה עבירה של מישהו אחר. כבוד הבריאות שלי, כשמישהו אחר בגלל כבוד הבריאות שלי יעבור עבירה בקום עשה. אז תוספות אומר, מה? שמישהו אחר יעבור עבירה בקום עשה. לא, לא יש מעבר. הוא יעבור עבירה בקום עשה. אני לא בא לבית הדין להעיד, בגלל שזה לא יכול לעמוד לפני דיינים שקטנים ממני. אבל אם בית הדין לא ידע שהאישה הזאת אסורה על פלוני, אז הוא יתחתן איתה. והוא יעבור עבירה בקום עשה. אני אומר תוספות, במצב כזה, כבוד הבריאות שלי נדחה. כי הוא עובר עבירה בקום עשה. עכשיו, והרמב״ם גם סובר ככה, והראש חולק עליו, וגליים בשוק. כי זה כליים זה גם של מישהו אחר. אוקיי? כמו שזה לא בדיוק אותו דבר, כי שם גם הכבוד הבריאות הוא של מישהו אחר. לכן, הנודע ביהודה כבר מתחיל את החשבון הזה עם הרמב״ם והראש, אני לא בטוח בכלל שהם צודקים. אבל ככה הם מניחים, שהכבוד הבריאות עם האיסור, כיוון שהאיסור הוא של מישהו אחר, אז הראש והרמב״ם חולקים בתירוץ התוספות בשבועות. ככה הם טוענים. הנודע ביהודה כבר אומר את זה. עכשיו, למה הם מביאים את זה? כי אם האיסור שעושה מישהו אחר הוא בקום עשה, אם התפיסה היא שהדחייה של כבוד הבריאות מול איסור של קום עשה, זה לא בגלל חומרתו של האיסור, אלא בגלל שההנחיה כשיש התנגשות היא שבא אל תעשה עדיף. ממילא אתה לא עובר את האיסור בקום עשה. אם האיסור של מישהו אחר לא שייך להגיד, הרי אני עובר בשבא אל תעשה. זה שהוא עובר בקום עשה אז מה? אני עובר בשבע אל תעשה, נכון? אז למה אני חייב ללכת להעיד? אז מה אם כתוצאה מזה הוא יעבור איסור בקום עשה? הרי אם התפיסה היא לא בגלל שאיסור קום עשה הוא חמור, אלא פשוט כשיש התנגשות מול איסור קום עשה, אז השבע אל תעשה, פירושו אל תעשה את האיסור. פה זה לא נכון, כי זה מישהו אחר יעבור את האיסור בקום עשה. אני לא הולך להעיד, זה השבע אל תעשה שלי, נכון? אז מה אכפת לי שאני עובר איסור בקום עשה? זה ראייה שתוספות, זה הרמב״ם שהולך בשיטתו, הם לא הולכים עם הצד הזה שההתנגשות זה פשוט התנגשות שמכריעים בה בשבע אל תעשה. אלא זה באמת שאלה של חומרה, שקום עשה יותר חמור מאשר שבע אל תעשה. ולכן כבוד הבריאות דוחה בשבע אל תעשה ולא דוחה בקום עשה.
עדיין זה שמישהו אחר.
מה?
עדיין זה שמישהו אחר.
זה חידוש, אבל אחרי שאמרת את החידוש הזה אפשר להבין שעבירה של מישהו אחר, עבירה חמורה של מישהו אחר גם היא מצדיקה פגיעה בכבוד שלך. כן, זה חידוש נוסף, אבל את החידוש הזה אני יכול להצליק בעוד הסברים. יש, אם אתה כבר שואל את זה, יש תופעה מעתקת. מכירים, יש בראשונים, שרייבט כבר מתחיל את הדיון הזה, יש חולה בשבת. עכשיו, הוא צריך לאכול בשר. הרופאים אומרים שהוא צריך לאכול בשר. אין בשר כשר. אוקיי? יש שתי אפשרויות. או שאוכל חזיר, או לא משנה, טריפה, או שנשחק לו קדים, בימה. מה לעשות? מה עדיף?
לשחוט בהמה?
למה?
אז הוא יאכל כשר לפחות.
מה? יאכל כשר, הוא אוכל איסור שבת.
אם הוא יאכל חזיר?
מה עדיף? זה ראשונים חלוקים בעניין הזה. בסדר, יש כל מיני הסברים מרתק. יש את הרן הידוע. הרן שאומר שם שאם אתה תשחט, אם אתה תשחט, אז עשית איסור אחד, ואחרי אתה יכול לאכול את כל הבהמה לתיאבון. אבל אם אתה נותן לו לאכול חזיר או טריפה, אז כל כזית וכזית שהוא אוכל הוא עובר איסור. למרות שהאיסור שבת הוא איסור יותר חמור, ואתה עובר אותו פעם אחת וזהו. ואיסור חזיר, או איסור, לא משנה, איסורי לב, שאתה עובר על כל כזית וכזית לב, הכמות מכריע את האיכות. ולכן הוא אומר, עדיף לשחוט למרות שאיסור יותר חמור. איסור שבת זה איסור סקילה. עדיף לשחוט מאשר לתת את ה... כן, זה הבורטים על אברהם אבינו והמצרים. דיברים האחותי את, יצחק ואברהם, שואלים שם על המצרים, אז לא מכירים את הבורטים האלה, פלפולים חיישיבתיים כאלה. למה, הרי אברהם אומר לשרה, אמרינה אחותי את, כדי שלא יהרגו אותו. שאלה תמיד, מה, מעיקר המייקה סברו המצרים, מה אבא מינה של המצרים? אתם רוצים להרוג את אברהם כדי שהיא לא תהיה אשת איש, מה עדיף איסור רצח על איסור ניוף? אתם רוצים כדי להימנע מאיסור ניוף, אתם עוברים על איסור רצח. התשובה פשוטה, אם הם עוברים על איסור רצח, אז הם עוברים פעם אחת על איסור רצח, ומכאן ועד את הניוף, אין בעיה, זה מותר. אבל אם עוברים על איסור ניוף, אז כל ביה וביה זה איסור. זאת אומרת, אז מלא ברור שעדיף לרצוח על האיסור של הניוף, זה לפי הרן. אלא מה שאנחנו לא פוסקים להלכה כמו הרן.
זה לא תחבוד שהרמיים, זה סדיחה להרמיים, שהוא אמר
שעדיף לעבור, שאני מביא לו כל התפייה, זה אומר שעדיף לעבור
פעם אחת על
תגזול,
אבל שכל החיים
הוא לא תחבוד. אה, כן, לא הכרתי את זה מהרמיים, אני מכיר את זה מאיזה חבר ליצן שלי מבני בו. תמיד אני מספר את הסיפור הזה, שישבנו ליד איזה שולחן, והוא ראה ספר שהוא ככה מאוד רצה אותו לתן מישהו. זאת אומרת, תראה, יש לי שתי אפשרויות. או לקח לך את הספר ולעבור בלא תגזול, או להשאיר אותה אצלך ולעבור בלא תחמול. עכשיו, כיוון שבן כל מכון אני עובר לה, לפחות שהספר יהיה אצלי. אז אני אומר, אז אני רואה שהמקור זה אבא מימון כנראה, אז הוא גנב בו את זה, לא? טוב, בכל אופן, אז איפה היינו? אז הנקודה היא שמשיטת הרמב״ם והתוספות בשבועות רואים שהתפיסה בהתנגשות בין שב ואל תעשה לבין קום עשה, בין כבוד הבריות לבין איסור, היא לא תפתרת על ידי שב ואל תעשה, אלא על ידי מידת החומרה של האיסור. כי אם זה היה פתרון על ידי שב ואל תעשה, אז פה הייתי צריך לא ללכת להעיד. הייתי יכול לא ללכת להעיד. שב ואל תעשה, מה אכפת לי שהוא עובר את העבירה בקום עשה? מה זה קשור אליי? אוקיי? אבל אם אתה אומר שזה החומרה, אז החומרה הוא עובר עבירה בקום עשה, זאת עבירה חמורה. בשביל למנוע אותה, אסור לך, אתה חייב לוותר על כבוד הבריות שלך. כי זו עבירה חמורה. אז לכן הרמב״ם והתוספות חולקים על הראש במחלוקת הזאת, בשאלה איך מכריעים התנגשות בין כבוד הבריות לבין איסורים. ככה הם אומרים. האמת שאני לא בטוח שהם צודקים. למה? כמו שאמרתי קודם, יכול להיות שהשב אל תעשה והקום עשה, זה שב אל תעשה וקום עשה רעיוני. ואז הטענה שלי זה שבעצם כשהוא עובר עבירה בקום עשה, אז בעצם אני יוצר פה מצב שלילי. אסור לי לשמור על כבוד הבריות שלי שיוצר מצב שלילי. זה ההגדרה של שב ואל תעשה. לא, זה לא ההגדרה ההלכתית של החומרה. אלא זה ההגדרה ההלכתית של שב ואל תעשה פירושו, אל תייצר מצב שלילי בשביל כבוד הבריות. אם אתה רק לא נמצא במצב חיובי, בסדר. זה אתה יכול. אוקיי? אבל אל תייצר מצב שלילי. עכשיו אני כבר יכול, בתוספת ההנחה שאמרנו קודם, שמצב שלילי שמישהו אחר מקרין על הדילמה שלי. אבל אם אני מאמץ את זה בשיטה השנייה, אני יכול לאמץ את זה גם בשיטה הזאת. ואז אני אומר שהשב ואל תעשה, גם אם ההכרעה היא תמיד שב ואל תעשה, אבל שב ואל תעשה עקרוני, לא שב ואל תעשה ביצועי. ואז אני יכול להסביר את הרמב"ם ואת התוספות גם ככה. בקיצור, כל הדברים האלה בעצם מבהירים דבר, לקח לי המון זמן, אני מבהירים דבר אחד. בעצם המושגים שב ואל תעשה וקום עשה יכולים לעבור הפשטה ולהפוך בעצם לשמות מיורדפים למצוות עשה ומצוות לא תעשה. זה פשוט הפשטה של העניין. ולכן ההסבר הביצועי להבדל בין עשה ולא תעשה הוא לא טעות, הוא לא טעות גמורה. אלא הוא בסך הכל הסתכלות נקרא לה קונקרטית מדי, הסתכלות פשטנית קצת. אבל עדיין זאת ההסתכלות הנכונה. כשאתה עושה הפשטה, אתה תגיע להסתכלות המדויקת. אבל זאת הפשטה של אותו עניין. זה לא פספוס גמור, ההבחנה הביצועית בין עשה לבין לב. אוקיי, אז זה גמרתי את הנושא הזה. חשבתי שאני לוקח את זה רבע שעה. עכשיו את הדוגמה הבאה זה לעסוק ב... במושג הכסף. מה זה כסף? Okay. גם שם אנחנו נעשה הפשטה של העניין. אני חושב שכל מושג הכסף זה, הפשטה אחת גדולה. אבל פה אני אעשה הפשטה בתוך ההפשטה. בסטורי, בתוך הסטורי. אז המושג של כסף מעורר קשיים לא פשוטים. אז קודם כל אולי אני אתאר את הסבר המקובל איך נוצר המושג הזה כסף, הוא בעצמו הפשטה. כי בהתחלה בעצם השוק הכלכלי התנהל בסחר חליפין. נכון? זאת אומרת, אני, היה לי עגבניות, לך היה כיסא, אתה צריך עגבניות, אני צריך כיסא, אני נותן לך את העגבניות, אתה נותן לי כיסא, והכל בסדר, זה חליפין. אוקיי? מושג החליפין זה קניין שבאמת אין לו מקור בתורה. למדים את זה מגילת רות. למה? כי לא צריך לזה מקור. חליפין זה המסחר הטבעי, זה מה שבני אדם עושים, זה לא בגלל שההלכה אומרת. כל הקניינים שאנחנו מוצאים מהתורה, זה קניינים שבאופן הטבעי לא עושים את זה ככה. צריך מישהו שיגדיר שגם זה, גם זה קניין, שגם זה פעולה כלכלית. אז פה צריך מקור או סברה או לא משנה. אבל בחליפין לא צריך את זה, זה הפעולה הפשוטה, הטבעית, ככה בני אדם עושים. פה לא צריך הגדרות של התורה, זה...
צריך הגדרות מסתגרה,
עסקה. בסדר, אוקיי. ברור שצריך פה איזשהן הגדרות, אבל עצם המושג חליפין הוא מושג טבעי, הוא לא... לכן גם במגילת רות, אגב, לומדים את זה כמשיח לפי תומו, זה לא שזה פסוק שאומר שחליפין מועיל, אלא הם עשו שם חליפין, ממילא זה אינדיקציה לזה שכנראה חליפין מועיל. מאיפה הם ידעו שחליפין מועיל? יש להם מקור מהתורה, אז למה אלינו לא מבין ישר כבר את המקור מהתורה, למה צריך את המגילת רות? כי מגילת רות בסך הכל אינדיקציה לזה שככה עושים, זה הכל, זה לא מקור, אוקיי? זה גילוי מילתא.
איך הלשון שם זה שזה בסוף לשון דיבועית כזאת, כן? לשון שם במגילת רות,
שבשלה
משנה לא,
בהמשך
שם זה כן נראה כמילוי...
ככה אנשים עושים, זה תיאור של ככה אנשים עושים. שלה משנה לא, זה לא... זה תיאור של ככה אנשים רגילים לעשות, אין שם ציווי. זה לא... אז בכל אופן, אז ה... אז זה היה בהתחלה, הסחר חליפין. עכשיו נוצרו בעיות, השוק היה תקוע. למה השוק היה תקוע? נגיד שלך יש כיסא ולי יש עגבניות. אתה רוצה עגבניות, אבל אני לא רוצה כיסא. לא צריך כיסא, יש לי כיסאות בבית. אוקיי? אתה רוצה לתת לי את הכיסא ולקבל עגבניות, אני לא צריך את הכיסא. אז מה עושים? צריך למצוא מי שיש לו פלפלים, והוא צריך כיסא, ואתה צריך פלפלים, אוקיי? אז אתה תיתן לו את הכיסא, הוא ייתן לך את הפלפלים, הוא ייתן לי את הכיסא, אני אתן לו את העגבניות, נעשה עסקת חליפין כזאת דרך צד שלישי. אבל אז אנחנו צריכים למצוא מישהו שבדיוק צריך את מה שאני רוצה לתת, ויכול לתת את מה שאתה צריך, אוקיי? ואז הוא יכול לתווך בינינו.
אני שלושה שערי חליפין.
מה? כן, ברור, שלושה שערי חליפין, אבל בהנחה ששערי החליפין ידועים, עדיין אתה צריך בבני אדם שצריכים את הסחורות האלה. עכשיו, זה שוק תקוע. אתה רוצה לקנות עגבניות, אתה תחפש עכשיו בכל העולם מישהו שיש לו פלפלים וצריך כיסאות. בשביל לקנות עגבניות. זה הזוי. עד שאתה תמצא אותו, בכלל הוא כבר ימכור את הכיסא שלו בעד ביצים. אוקיי? אז... אי אפשר לנהל ככה שוק, אז מה עושים? אז עלה הרעיון הגאוני, באמת פשוט אבל גאוני, של כסף. מה זאת אומרת? אתה בעצם עכשיו מייצר משהו שאף אחד לא צריך אותו. כולם רוצים אחר העולמות שאף אחד לא צריך אותו. אוקיי? זה... לכן זה... למה כסף זה עבודה זרה? כסף זה משהו שאין בו ממש, ובכל זאת עובדים אותו. זאת אומרת, אין לו משום דבר, אין לו שום שימוש בכסף הזה. בדיוק כמו אליל. אז הכסף בעצם מה שהוא עושה הוא מהווה ייצוג קונקרטי למושג שווי, נכון? המושג שווי הוא מושג מופשר. אתה מחליף 10 עגבניות תמורת כיסא, אתה בעצם אומר שהעגבנייה שווה עשירית כיסא. מה הקשר? עגבנייה זה עגבנייה וכיסא זה כיסא. איך אתה שם אותם על סקאלה אחת ואתה אומר זה שווה פי 10 מזה או זה יותר מזה? כשאתה מדרג דברים אתה צריך לדרג אותם על איזושהי סקאלה משותפת, נכון? מה הסקאלה המשותפת לכיסאות ולעגבניות? כמו ששאלתי פעם, כן, מה יש יותר, טוב לב אצל אנשים או מים באוקיינוס? לא שאני לא יודע את התשובה, אין תשובה, שאלה חסרת מובן. כי זה לא נמדד ביחידות משותפות, אבל זה מה יש יותר. יותר זה הכוונה שזה מאותו סוג, אז פה יש שלושה ופה יש שניים, אז שלושה זה יותר משניים. שלושה תפוזים זה יותר משני תפוזים, אבל שלושה תפוזים זה לא יותר מארבע מעלות, לא פחות מארבע מעלות. טמפרטורה. זה לא רלוונטי, זה לא מודד את אותו דבר, אוקיי? כן, עוד דוגמה טובה להפשטה. אוקיי, אני אדבר אולי אחר. אז באיזה מובן העגבני, איך נוצר השער, שער החליפין הזה, כן? כל סחר חליפין מבוסס על שער. שער בעצם אומר שיש עוד מושג בשוק, למרות שאף אחד לא רואה אותו ולא אומר אותו, וזה המושג שווי. בעצם אנחנו מסדרים את כל המוצרים על איזושהי סקאלה, ולסקאלה הזאת קוראים שווי. ואז אתה אומר, טוב, העגבנייה היא 1 בדרגת השווי שלה, כיסא זה 10 בדרגת השווי שלו. עכשיו אתה אומר, טוב, אז 10 עגבניות שווה כיסא, אבל גם התפוחים הם על אותו סקאלה, וגם הכיסאות, השולחנות, כל הבתים, הכל זה על אותה סקאלה בעצם. אז יש איזושהי סקאלה מופשטת, שנקראת שווי. מה? לא יודע, אבל עובדה שעשו סך החליפין, ועובדה שהחליפו את הכיסא ב-10 עגבניות, לא ב-8 ולא ב-12. זאת אומרת, יש שער, אז זה מייצג משהו אמיתי. זה מייצג משהו אמיתי, לא יודע מה זה הדבר הזה שהוא מייצג, אבל זה מייצג משהו אמיתי, זה לא שרירותי. זה לא הסכמי, זה דבר של כן, כמה צריך את זה. עד כמה צריך את זה ומול כמה ישנו, כן? כמה ניצא וביקוש. זה מה שקובע את השווי של דברים. אבל זה כבר רעיונות מאוחרים. אני מדבר כרגע ממש בשלבים הפרימיטיביים ביותר של השוק. אז בעצם יש מושג כזה שנקרא שווי, מושג מופשט, וכל הסחורות מקבלות דירוג על הסקאלה הזאת, נכון? אבל אם מבינים שזה גם, לכן צריך פילוסופים בעולם. מבינים? הפילוסוף היה היחיד שיכול להבין שיש פה מושג מופשט שאף אחד לא יודע להצביע עליו ולא יודע מה הוא, וקוראים לו שווי. ואת הכל, את הכל מדרגים על הסקאלה הזאת, של הסקאלה הזאת של השווי, שאף אחד לא ראה אותה ולא שמע אותה ולא דיברו בכלל בשפה הזאת. אתם מבינים? כל עוד לא היה כסף, אף אחד לא יכול היה לדבר על שווי. מה זה שווי? עגבניות, זה כמו כיסא. שאני אומרתי, מה השווי של עגבנייה? אין משמעות לשאלה הזאת. כשיש כסף, אתה יכול להסביר לי מה השווי של עגבנייה. שני שקל. אוקיי? אבל אם לא, אתה יכול להגיד לי, במונחי כיסאות אתה שואל או במונחי תפוחים? אין דבר כזה מה השווי של עגבנייה. זה כמו מה ההבדל בין שפן. אם זו אותה שאלה, ומכירים את השאלות הנונסנס האלה. אין השאלה הזאת מובן. אבל אחרי שהפילוסוף מאבחן את המושג הזה שנקרא שווי, אז עכשיו פתאום אתה אומר, רגע, אז יש דרגות שווי, אז עגבנייה היא 1 בדרגות השווי, כיסא זה 10 בדרגות השווי, בית זה 100,000 בדרגות השווי וכן הלאה. מכאן כבר קצרה הדרך, להגיד, אוקיי, אז בוא נייצר דברים שאין להם שום שימוש, זה סתם שטויות. פעם זה היה מלח דרך אגב, המלח היה הילך הכלכלי, למה? כי הוא היה נפוץ, היה הרבה מלח, זה לא היה משהו שהיה... שהוא היה נדיר. אני נדמה לי שזה נולד במקומות שדווקא מלך היה, זה רק היה סימון. אתה לוקח משהו שקל להשיג אותו כדי לסמן את דרגות השווי.
אבל אם קל להשיג אותו, אז לא יהיה לו ערך. כלומר, הוא לא יוכל לייצג שווי.
לא. אני אומר, כשאתה משתמש במלך כהילך, אז אתה צריך שהמלך יהיה נדיר.
כן.
זה כמו הביטקוין. אתה צריך לייצר ביטקוין, אתה צריך... צריך חידה קשה בשביל לחצור ביטקוין, כי אם כל אחד יכול לייצר ביטקוין, אז אין איזושהי משמעות. אבל אני אומר, כשאתה מדבר על כמה יחידות מלח זה שווה, אז אני לא משתמש במלח כהילך, אלא אני משתמש במלח כיחידת השווי שלי. אז זה לא משנה. טוב, לא חשוב, זה באמת לא, שאלה היסטורית, לא מעניין. אז עכשיו אני אומר, הצעד המתבקש הבא היה, אוקיי, אז בוא נגדיר את המושג כסף, והכסף פירושו ביטוי מוחשי למושג המופשט שנקרא שווי. עכשיו אני מייצר מטבעות כאלה, כמובן שעוד פעם, אם כל אחד יכול לייצר כמה שהוא רוצה, אין לזה שום משמעות, צריך שהמלך יקבע, והמלך יקבע כמה מייצרים, והוא היחידי שיכול לייצר את זה, וזהו איזשהו מוסד רשות ממלכתית כלשהי, בעלת סמכות, אחרת כל אחד יכול לייצר כספים כמה שהוא רוצה. וזהו, ולכן יש צורה על הכסף, כי זה המלך צריך לעשות, לטבוע את המטבעות וכו'. ואז נוצר הכסף, הכסף הוא בעצם... המחשה של המושג המופשט שנקרא שווי. זה הזכיר לי את הבדיחה המפורסמת, מה חלומו, פסגת כיסופיו של הפילוסוף. שהוא יושב בקולנוע בחושר ומדליקים את האור ומישהו צועק, יש פה פילוסוף? רופאים בדרך כלל מדליקים את האור כשיש לו שואלים, יש פה רופא? כן, יש מישהו במצוקה. אבל פילוסופים אף אחד הרי לא צריך אותם. אז כיסופה שידלק פעם האור בקולנוע ומישהו יצעק, האם יש כאן פילוסוף? זה לא יקרה אף פעם כמובן. אז הנה, פה בשורשים הכלכליים ישב איזה פילוסוף, אני בטוח. בשביל להבחן את הדבר הזה, שיש פה איזשהו מושג מופשט שנקרא שווי, אתה צריך להיות פילוסוף.
באמצע יש לך תהליך שנניח, קראנו פרשת השבוע 400 שקל וכסף עובר לסוחר, בבחינה זאת של... שזה היו נניח משקל של חומר מסוים.
לא, אז השאלה אם המטבע היא רק ייצוגית או שהמטבע צריכה להיות שווה את השווי שלה, זאת עוד פרשייה. לא ניכנס לזה עכשיו. כמובן עכשיו, אחרי הפילוסוף בא סטארטאפיסט שעושה מהפילוסופיה כסף. הפילוסוף יישאר תפרן. הסטארטאפיסט אומר, אוקיי, מצאת את המושג שווי? עכשיו אני אומר לך, בוא נייצר דברים, מטבעות או שטרות, לא משנה מה, שייצגו את המושג שווי, ולא יאומן, אז זאת, זה המצאת הגלגל, זה ילד ליד ההמצאה הזאת. זה לא יאומן איזה עוצמה של המצאה הדבר הזה. כי אתם מבינים שהוא משחרר את כל השוק. עכשיו כשאני צריך כיסא ויש לי עגבניות, אתה לא צריך עגבניות. מה אני עושה? נותן לך כסף. תמועת הכיסא. אתה עכשיו עם הכסף הזה תקנה את מה שאתה צריך, לי אין את מה שאתה צריך. מה זה משנה? תלך למי שיש את מה שאתה צריך, תקנה ממנו. לא צריך תיווך, אני יכול לקבל את הכיסא מתי שאני צריך אותו. אתה תיקח את הכסף, תקנה את מה שאתה צריך מתי שאתה צריך. ולא תהיה תלוי בסחורה שיש לו, או שהוא לא יהיה תלוי בסחורה שיש לך, כי אתה תיתן לו כסף. הכסף הוא השמן שמניע את כל העסק הזה. השוק מפסיק להיות תקוע. אתה לא צריך עכשיו למצוא מתווך כל פעם שאתה רוצה לעשות עסקה. איזה מישהו שיש לו את הסחורה שהוא צריך והוא צריך את הסחורה שיש לי. אוקיי? אתה לא צריך למצוא מישהו כזה, כי עכשיו הכסף כולם צריכים אותו, הכסף יענה את הכל. כן? כולם צריכים אותו וזה משחרר את השוק. וזה המושג שווי בעצם. המושג כסף. המושג כסף זה קונקרטיזציה של המושג המופשט שנקרא שווי. אוקיי? עכשיו זה נורא יפה, התהליך הזה. כי מה שאני ארצה לתאר עכשיו זה איך אנחנו עושים את ההפשטה ההפוכה. חוזרים מהמושג כסף למושג שווי. שזה גם הפשטה. ודיברנו על זה, אם אתם זוכרים בהקדמה, אמרתי שיש הרבה פעמים איזושהי המחשה, שעשינו תהליך של המחשה, שהוא בעצמו היה בעצם איזשהו סוג של הפשטה, ואז לחזור מהמוחשי למופשט, זה גם הוא הפשטה. אוקיי? אז ראינו שם כמה דוגמאות לעניין הזה. אז גם פה אנחנו נראה בדיוק את אותו דבר. אז המושג כסף בסופו של דבר יסודו בהפשטה, אתה מגדיר, אתה מבין שיש ברקע איזשהו מושג מופשט שנקרא שווי, אתה עושה לו המחשה, על זה שאתה מייצר מטבעות שמייצגים את המושג הזה שווי, ועכשיו, זה המצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו. עכשיו השאלה היא, מה קורה הלאה? עכשיו, השלב הבא, אנחנו בעצם עושים עסקאות עם כסף. אז אני משלם כסף ומקבל סחורה, נכון? אבל לפעמים אני רוצה לשלם בסחורה תמורת סחורה. לחזור, כאילו לחזור לעסקת החליפין. אבל אני לא רוצה לחזור לעסקת חליפין. כי לחזור לעסקת חליפין זה תוקע את השוק. אני לא רוצה לחזור לעסקת חליפין. אני משלם, נגיד, לך יש כיסא ולי יש עגבניות. אוקיי? עכשיו היינו תקועים, כי בלי הכסף אתה לא צריך את העגבניות, אני צריך את הכיסא. מה עושה? אז יש כסף, זה פותר את הבעיה. עכשיו אם אין לי כסף, יש לי עגבניות. אין שום בעיה. אני אתן לך את העגבניות, אתה תיתן לי את הכיסא. את העגבניות אני נותן לך לא כי אתה צריך עגבניות, אלא כי העגבניות הן שווה כסף. עכשיו עם העגבניות האלה אתה תקנה את הפלפלים שאתה צריך. מה הבעיה? תשלם בעגבניות. העגבניות הן שווה כסף. ברגע שהמושג כסף קיים, גם החפצים עכשיו פתאום יכולים להתאפס כביטויים של המושג כסף. עכשיו אני יכול להשתמש בספר, במקום להשתמש בו לקרוא, אני יכול להשתמש בו כשווה ערך של 100 שקל. הוא שווה 100 שקל. אני אתן לך את הספר, אני אקנה עם ה-100 שקל האלה את הכיסא, אתה תיקח, אתה לא צריך את הספר הזה, לא מעניין אותך הספר הזה. אתה תיקח את הספר הזה, תקנה איתו כיסא שאתה צריך. תשתמש בו כשווה כסף, וחזר לומר, שווה כסף ככסף. מה? אפשר לקרוא את זה עסקת בארטר, לא משנה, עסקת בארטר זה לא בדיוק זה, כי זה בדרך כלל סחורה שאתה צריך, אבל לא משנה, זה
סחורה מול סחורה.
זה כמו, כן, אבל פה זה לא סחורה מול סחורה, אני משתמש בסחורה ככסף, וזה נקודה חשובה, אנחנו נגיע.
אבל גם כאן אני קובע את איך הסחורה...
אתה קובע את הערך, אבל זה עדיין סחורה ולא כסף, אנחנו נדבר על זה. אני צריך את הצעדים הבאים בשביל להבהיר את הנקודה הזאת. זה בדיוק הנקודה שעליה אני רוצה לדבר. אז בעצם מה שאני עושה פה, אחרי שהמושג כסף כבר קיים, פתאום נפתח את האפשרות שבעצם לא היה צריך את הכסף בכלל. תבין, אנחנו מוחקים את הכסף בחזרה. אחרי שהמצאנו את המושג כסף, אנחנו שורקים אותו חזרה, כבר לא צריך אותו, כמו היום דרך אגב. מה עושים היום? זה מה שקורה היום. אף אחד כבר לא משתמש בכסף. יש כרטיסי אשראי, ביט, כל מיני העברות במחשבים, אתה רושם, לא צריך גם דברים מוחשיים שנקראים כסף. למה? כי בסופו של דבר, אחרי שהבנתי את המושג שווי, אז אני בעצם לא צריך את הייצוגים שלו, מה אכפה? אני מעביר לך 100 יחידות שווי. מה זה משנה? נתתי לך את העצם שמסמל אותם, או רק רשמתי בבנק שעכשיו יש לך 100 שקל יותר בחשבון. לא קרה כלום, חוץ מרישום בבנק, לא עשינו שום דבר. אבל זה לא משנה, אני לא צריך באמת להעביר את הכסף בשביל זה יקרה. הכסף הוא רק סימבול. אז עכשיו יש לי דרך אחרת לנהל את המלאי, לכל אחד להגדיר כמה כסף יש לו וכמה כסף אין לו. זה רק ניהול מלאי, נכון? אז בעצם מה שעשיתי בתקופות הקודמות, לפני שהיו צ'קים והעברות בנקאיות וכרטיסי אשראי, שזה דרכים אולי מתוחכמות, בעצם היה אפשר לעשות את זה גם פעם. אני לוקח את העגבניות שאתה לא צריך אותם. אני נותן לך אותם לא בתור עגבניות, אלא בתור שווה ערך של 100 שקל. שווה כסף ככסף. השאלה אם יש הבדל בין זה לבין עסקת חליפין. אני נותן לך עגבניות ואתה נותן לי כיסא, נכון? לכאורה זה מה שהיה בעסקות הפרימיטיביות, נכון? החלפנו עגבניות עם כיסא. תבינו, הלכנו צעד שלם, חזרנו חזרה לאותה נקודה שבה היינו. התחלנו עם עסקאות חליפין, שחררנו את השוק על ידי המצאת הכסף, אבחון הפילוסופיה של השווי, תרגומה לכסף, המחשתה בכסף, בסדר? ושחררנו את השוק. ועכשיו פתאום, רגע, בעצם מי צריך את הכסף? נחזור למושג שווי המופשט, נמצאנו, מספיק הפילוסוף, לא צריך את הסטארט-אפיסט. הפילוסוף מספיק. למה? למה? אם אני מבין את המושג כסף, רגע, אם אני מבין את המושג כסף, אם אני את המושג שווי, סליחה, לא צריך את הכסף. העגבנייה שווה 100 שקל, אז אני משתמש בעגבנייה בתור המטבע שלי. אני נותן לך את העגבנייה תמורת הכיסא, לא שאתה צריך עגבנייה, לא צריך שתצטרך עגבנייה, תחפש מישהו שצריך עגבנייה, ונגיד שהעגבנייה נשמרת, נעזוב כרגע את הבלי, אוקיי? תחפש מישהו שצריך עגבנייה ותשלם לו עם העגבנייה הלאה, מה הבעיה? למה צריך לתרגם את זה לכסף? לא צריך. הרי ברגע שיש שווי לעצמים, אתה כבר לא צריך ייצוג של ייצוג אובייקטיבי של השווי. העצמים יהיו ייצוג השווי. וזה מה שחזר אומרים, שווה כסף ככסף.
זה פחות פרקטי, כי יותר קל לי להשתמש עם איזשהו ייצוג שאני יכול
לצאת. פחות פרקטי, לא חשוב, אבל ברמה העקרונית זה לא משנה. ברמה העקרונית לא צריך את הכסף, זה פחות פרקטי גם כי יש בלי. העגבנייה מתקלקלת. אוקיי?
אני
אומר, ברמה העקרונית...
אני עדיין צריך למצוא את אותו אדם שרוצה עגבנייה.
לא, לא צריך. אתה תמכור למישהו אחר, אתה רוצה ממישהו אחר נגיד שולחן. הוא לא צריך עגבניות. קח את העגבניות שאני נתתי לך שאתה לא צריך אותם, תיתן לו אותם בתור כסף. עד שיהיו יגיע פעם למישהו שצריך את העגבניות. זה מה שאנחנו עושים עם חביות נפט של שנת 2200, נכון? סוחרים בבורסה בחביות נפט שישאבו בעוד 200 שנה. נפט תדע אם יהיו מכוניות אוטונומיות וכאן אף אחד לא ישתמש בנפט. אבל כן, סוחרים בחביות נפט עתידיות, סחורות עתידיות.
לא, אבל לא
למתי,
לא נראה לי
שלמתי. לא משנה, סחורות עתידיות. מה זה סחורות עתידיות? אני בעצם הרי לא צריך את הנפט. אני משתמש בסחורות העתידיות האלה כאיזשהו שווה כסף, אני קונה את זה, אבל בסוף בסוף מישהו בסוף ייתקע עם הנפט עצמו, לא עם רישום שיש לו חביות נפט עתידיות לרשותו. אתה נתקע עם נפט, עכשיו אתה צריך למצוא מישהו שגם משתמש בזה, אחרת אתה יכול לשתות את הנפט הזה ולברך עליו שהכל נהיה בדברו. ואין לך מה לעשות איתו, נכון? בסוף בסוף כן צריך להשתמש בזה. נכון, אבל בינתיים אני יכול להעביר את העגבניות מאחד השני, בסוף מישהו ישתמש בעגבניות. לא, לא, גם עם הנפט, זאת ההנחה. למה מוכרים את הנפט? כי ההנחה היא שבסוף בסוף, כשזה יהיה נפט בפועל, לא נפט תיאורטי, יהיה מישהו שצריך את זה, כי נפט זה דבר שימושי. ודברים לא שימושיים לעשות את זה, אחרת מה הבעיה? יכולתי למכור לכם חביות של פיות שישרבו מהארכי השביעי בעוד 200 שנה, אבל אין בעיה, אני יכול להעביר לך ואתה תעביר לו ואנחנו נעשה עסקאות, הכל בסדר. הבעיה היא שעוד 200 שנה מישהו ייתקע עם הפיות האלה, עכשיו כבר צריך לעשות איתם משהו. זה הסיפור של לאה גולדברג, אתם מכירים את הסיפור על השלושה אגוזים. מעשה בשלושה אגוזים מלאים סודות ורזים, ומי שיגלה את סודם הוא יהיה האיש המאושר בעולם. נכון? הסיפור ילדים הם ממש ידוע. שזה בדיוק זה, זה בדיוק הסיפור על הכסף. הוא לוקח את האגוזים, יש להם סוד נפלט, הוא לא אומר מה הסוד. הוא נותן את זה לשני והוא מוציא ממנו את מה שהוא רוצה. השני הולך עם האגוזים, אין לו מושג מה הוא עושה איתם, הוא צריך למישהו אחר, נותן לו גם את האגוזים והוא מקבל את מה שהוא צריך. ומעבירים את האגוזים מאחד לשני, ואף אחד הפעם לא משתמש באגוזים, וזה פותר את כל הבעיות, זה כסף האגוזים בעצם. אין להם שווי מצד עצמם, אבל אם אתה מאמין שיש להם שווי, הכל בסדר. או זה כמו...
זה כמו קמקה בגמרא, שסוף של יזיק אני משלם בידית.
כן, אז זה שווה כסף. אבל שווה כסף זה משהו שכן שווה בסוף. אבל שווה כסף כן שווה בסוף, זה לא אותו דבר. זה שווה כסף ככסף הרגיל, אבל האגוזים הם לא שווים כלום, סתם אתה מאמין להם. זה כסף סימבולי. זה כמו בצבא, אתה יודע, שאצלנו ב... אתה אומר, צריך כבר לעצור, אז... אצלנו בפלוגה, אז מי שהיה משתחרר, אם היה חסר לו, נגיד, משהו איזה ציוד, אז הוא היה לוקח מהחבר'ה, והוא היה מזדקר לציוד. להם היה חסר גם ציוד אחרי זה, נכון? כשהם השתחררו, הם יקחו מאלה שישארו, נכון? וזה הכל, ואף פעם, אף פעם, אף אחד לא, אין בעיה, כל עוד כולם יהיו ג'נטלמנים, והכל ימשיך כרגיל, הכל יהיה בסדר, וביאת המשיח, כשיפרקו את הצבא, יהיה חסר דגמח.
לא.
אוקיי, אז יהיה חסר, אז מה?
יש מיני פעם יחמות, ואז אומרים שזה...
אה? שחסר ציוד. לא, בסדר, אוקיי.
על הבסעית.
כן, אבל יש ציודים שלא צריך אותם, אתה יודע. יש ציודים שלא צריך אותם, שסתם חותמים עליהם. אז אני אומר, זה בדיוק אותו דבר. אתה יכול להחליט שמשהו שווה ולהעביר אותו. אם כולם מסכימים שהוא שווה, אז הוא שווה. זה מטבע, זה בדיוק מטבע. המטבע לא שווה כלום מצד עצמה, אבל כולנו הסכמנו שזה בעל שווי, אין בעיה. אבל מצד שני, כמו שאמרתי קודם, אפשר לעשות את זה גם עם סחורה ממש. וכשאני משלם לך עם סחורה בתור שווה כסף כנגד סחורה אחרת, לא חזרנו לחליפין. זה הטענה שלי. לא חזרנו לחליפין. כיוון שהסחורה משמשת אותי פה כשווי. לא כסחורה, אתה לא צריך את העגבניות האלה. זה עדיין שוק משוכלל. זה לא השוק הפרימיטיבי של החליפין. בדיוק. אם הם היו חכמים, אם הפילוסוף היה חכם והיה מוותר על הסטארטאפיסט מההתחלה, אז הוא בעצם היה יכול ישר להתחיל את עסקת החליפין ולהגדיר אותה כעסקת כסף. ולא כעסקת חליפין, אבל להשתמש רק בסחורות. זה הכל.
זה יכול להיות שהיא נחינם, אם זה ככה היה לפני שהמציאו את הכסף.
לא, זה היה חליפין, אבל זה עובדה שהמציאו את הכסף, כי המציאו את זה כי היה צורך. זה היה תקוע בלעדה.
השיטה הזאת, קודם כל פרקטיקה.
בגלל הפרקטיקה, אוקיי.
אתה לא יכול לסחור.
לא נתווכח על ההיסטוריה, זה לא חשוב. יכול להיות. אני אומר, הנקודה היפה פה, זה שכשמבינים את התיאור הפשוט הזה שנתתי כאן, אתם תראו כמה בעיות זה פותר, שהאחרונים מתלבטים ולא מבינים, לא יאומן. שאלות שנראות ללא מוצא. פשוט, פשוט. ברגע שאתם מבינים את זה, הכל ברור. טוב.